היי גילי.
היי ניב.
היי מאיה בניסן, העורכת שלנו.
היי מאזינות ומאזינים.
כולנו כאן יחד על תרבות יום א', שהוא פודקאסט התרבות של עיתון הארץ ש...
גונב את הסולה שלי.
כן, זה מה שהפודקאסט עושה גילי.
כן, שמספר לכם בימי ראשון את כל מה שחשוב לדעת בתרבות באותו שבוע.
יפה, ומה חשוב לדעת השבוע?
חשוב לצפות בסרט התיעודי וודסטוק 99.
ממש חשוב.
שעופפנו עליו. חשוב לדעת שחוזרת עונה שלישית של קופה ראשית.
מחר בערב.
בכאן 11.
ויהיו פה היוצרים שלה.
נכון.
כדי לדבר על הסדרה.
נכון. יניב זוהר ונדב פרישמן. ואנחנו נסיים בסיבוב מהיר שיכלול דוקומנטרי, עונה שנייה של תד לאסו ו...
סדרה ספרדית.
סדרה ספרדית.
ויהיה גם איזה חשבון טוב.
איזה חשבון טוב, איזה סדרה ספרדיה טובה. כן. ספרדיה.
כן. ומה עם זאת? את רוצה לדבר גם על ג'וג'ו מויס או לא?
נדבר על ג'וג'ו מויס פעם אחרת.
כן. אז יאללה, בואי נתחיל.
אפשר היה לטעות ולחשוב מהאנימה המבודחת שלנו, שאנחנו כתמול שלשום, שאנחנו עוברים ימים רגילים לחלוטין.
לא כך הוא הדבר.
לא. אנחנו, כל אחד מאיתנו נמצא ביום, איך אומרים?
מאתגר?
מחורבן.
כן, יותר
עצמו.
טוב. כן.
זה יותר מדויק. כאילו, בואו לא נייפה את הדברים.
רציתי לנסח את זה בצורה שהיא, את יודעת, יותר תחרותית, יותר בקטע של עכשיו להתמודד, ובואי נהפוך את זה לאיזה מין משחק.
אני שונאת את השטויות האלה, באמת מאתגר. זה לא, סליחה.
לא, אבל את צודקת, את
צודקת. אני אצטרך לעמוד באתגרים האלה, שבידוד שני של ילד קטן, ואחותו קופים עליי, אבל אני מותר לי להגיד שזה מצב מחורבן.
רוצה להחליף איתי את הבידודים עם ביקורים אצל האורולוג?
מה ההבחנה, אם אפשר לשאול?
ההבחנה היא שגם הייתי צריך לעבור במוסך, כי הלך לי הסטארטר, בשיח חום, כאילו. תקשיבי, שיח חום, ואני נכנס לרכב, ומתניע את האוטו, אך אינו מותנע, המפתח לא מסתובב. או יותר גרוע, מסתובב על פרש. אז בתוך החום הזה, אני צריך לנסות,
רק לא זה.
הוא גם לא נשלף, הוא נשאר תקוע בפנים.
מה עשית?
מה שעושים, חיפשתי מנעולן, לא היה מנעולן, למזלנו, אנחנו באזור קריית המלאכה, אז מוסכים לא חסר פה. הצלחתי איכשהו, ליטרלי עם השיניים, כן? עם הפה, עשיתי איזה משהו כזה, והצלחתי לסובב את הסטארטר, ונסעתי למוסך והחליפו לי את הסטארטר. נורא. בואי אני אגיד לך למי לא היה היום חרה.
למי?
לאבישג סמברג. או כמו שקוראים לה בכיתובים, אבישג.
אבישג.
אבישג, הם שמו בית דגושה.
כן, אבישג סמברג, הבחורה שלא ידענו על קיומה, וזכתה במדליה הראשונה שלה בגיל 19.
אגב, מאז שהשם שלה כל הזמן עולה בכותרות, מאז, מאתמול, אני כל הזמן יש לי צורך אז, בלתי נשלט, לראות יצירות עם אנדי סמברג.
אני חושבת שיש איזה דיבור שהם קרובי משפחה, לא?
חייב להיות. כמה סמברג כאילו כבר יש.
יש,
לא?
יש איזה
לא
דיבור שהם בהנחה ויש איזה קשר, אז צריך יהיה להחליט האם היא אבישג סמברג קרובתו של אנדי סמברג, או שהיא אבישג סמברג האישה שיודעת לבעוט כל כך גבוה, שיודעת לתת ביץ' סלאפ.
כן.
כאילו, אתה יודע, זה הסתירה המביכה עם הצד החיצוני של היד.
כפולה גם יודעת לעשות, נכון?
כן, עם כף הרגל שלה.
כן.
בפרצופה של האויבת הטורקיה, הלך. תשמע, זה דבר מדהים מה שהגוף של הבן אדם הזה יודע לעשות. וזה מזכיר לי.
כן.
את הסרט, אני לא יודעת, אולי דיברנו עליו בעבר, את הסרט על נדיה קומנצ'י שהיו נותנים בחינוכי, דיברנו עליו, נכון?
רק 6,000 פעם, נדיה דה נדיה קומנצ'י סטורי.
עם הסצנה המופלאה הזו שבה היא מגישה לפיה את הקוס של האקונומיקה שאיתה היא מנסה להתאבד.
כן.
עם כפות הרגליים שלה. אז אני אומרת, נעשה ראש בראש. אוקיי?
נדיה מול אבישג, אבישג.
כן, אבישג, ולדעתי, אבישג יכולה לתפוס אותה בקוס של תה, את הקוס הזאת, ולהרים את הפינקי טו שלה, ולהגיש לפה.
There is a sixth sense that you develop when you spend your life going to venues.
Woodstock, baby.
I can tell you 100 feet away what the energy in that venue is going to be like.
It was not your parents' Woodstock.
We got off the bus and I was like, something's not right.
מאזיננו לא יודעים שאתה ניב יודע להיות בן אדם מאוד משכנע.
כן.
מאוד משכנע שלא
לומר... איש מחירות טוב.
איש מחירות טוב, שלא לומר מלחיץ, אוקיי? את צריכה לראות וודסטוק 99.
כן, ככה.
אני אצפה.
וואן ליינר.
את חייבת לראות וודסטוק 99, כי אני רואה את זה עכשיו, ואם את לא תראי את זה, אני אחס עלייך. את מוכרחה לראות, כי זה רק הסרט התיעודי על מוזיקה הכי טוב שאני ראיתי בשלוש שנים האחרונות.
לא אמרתי את זה.
אבל התכוונת.
את מכניסה לי עכשיו מילים לפה.
לא התכוונת לזה?
עכשיו, בניגוד אלייך, גילי, אני גם אומר על דברים שאני מתכוון לצפות בהם, ואכן צופה, ולא שולח אותך לצפיות פנטום, כמו שעשית לי שבוע שעבר.
אני הצעתי הצעה, ואתה הלכת עליה, לא סיכמנו, ניב, we were on a break, היו אומרים בפרנד.
אבל חשבתי על מין משחק מתיחות בעינך לביני, שכל שבוע כאילו נשאל אחד השני מה בתוכנית, וכל אחד ייתן רשימה של דברים, אבל במסגרת הרשימה הזו יהיה דבר אחד שהוא לא מתכוון לצפות בו, והוא הטרלה לנמען של הטקסט.
יאללה.
וגט אומרת לי, מה יש טוב השבוע? ואז אני אומר לך, יש את זה, את זה, את זה, את זה, ואז אני אומר לך, וגם יש את הטבחית מקסטמר.
אבל מה שקרה, אני ואנחנו נדבר על הטבחית מקסטמר, זה ששנינו נקלענו לדבר הזה ואף צפינו בו.
אבל די, בואי לא נשאב לסדרה הספרדית, ונחזור בזמן לוודסטוק 99, כנראה פסטיבל המוזיקה המיותר ביותר אי פעם.
סרט של HBO, הוא כבר נמצא בכל הוידים.
יותר מזה שהוא סרט של HBO, הוא הראשון בפרויקט חדש של רשת דה רינגר, רשת הפודקאסטים של דה רינגר בכלל, רשת התוכן של דה רינגר, ממפעלות ביל סימונס. זו סדרה שתהיה מיוזיק בוקס, שישה דוקיומנטריז על מוזיקה, ווודסטוק 99 שהתחיל כפודקאסט בדה רינגר, הוא הראשון שבהם. זה היה פודקאסט כזה בשלושה חלקים.
ועכשיו מגיע הדוקו, הוא ישודר בערוצי הדוקו ב-YES והוט, בהוט ביום רביעי וב-YES ביום חמישי. כן. או הפוך?
הפוך, אני חושב, כן.
ב-YES ביום רביעי ובהוט ביום
חמישי. מה זה משנה? זה ב-VOD. מי רואה כאילו, מי רואה לפי לוח שידורים?
יש אנשים שאין להם VOD. כן.
אבל זה לא הגיון של ויודי. מי פותח היום את לוח השידורים ואומר, או, מתי נותנים את מבט?
מתי נותנים? כן. כן. אבל חוץ מזה שנותנים, תדעו שזה קיים.
כן.
ובעצם, וודסטוק 99 זה ניסיון לשחזר את ההצלחה של הפסטיבל משנות ה-60. נעשו כמה ניסיונות כאלה במערכת שלו, חלקם היו מוצלחים יותר, חלקם פחות, וזה
נגיד,
היה...
נגיד, וודסטוק 94 היה מאוד מוצלח, צפו לו כישלון, הוא היה הצלחה אומנותית נורא גדולה, ומסחרית מאוד גדולה, וביקורתית מאוד גדולה. בעקבות ההצלחה שלו, אז החליטו המפיקים, אמרו, יאללה, בוא נעשה עוד אחד, בוא נעשה גם 99, ואז אמרו, כל חמש שנים יהיה וודסטוק, כי כל דור חייב לחוות את הדבר הזה.
כן, אבל מה שהקהל בוודסטוק 99 חווה, זה כמו שנאמר על ידי אחד האומנים, אפוקליפסה עכשיו.
כן.
זה לא הלך טוב.
על ידי אנטוני קידיס מהצ'ילי פפרס, כן. הוא עולה לבמה ואומר, מה זה, זה אפוקליפסה עכשיו פה עם כל האש שיש.
כן, אבל אנחנו מקדימים את המאוחר עם נכון. כל האש הזו.
עכשיו, מה שקורה בוודסטוק, באמת, זה פשוט כרוניקה של כישלון ידוע מראש. עכשיו, אחת הסוגות הכי כיפיות של דוקו, אני לא יודע אם כיפי זה הדבר הנכון, אבל יש איזה מין התענגות בלצפות בזה, עיין ערך פייר פסטיבל, נכון? זה פחות קומי מפייר פסטיבל. אין פה מישהו שנדרש לבצע מין אוראלי בשביל בקבוקי מים. אבל כן יש בקבוקי מים $4 לבקבוק.
בסוף יולי, תחת השמש הקופחת, באתר שאין בו צל. כל מה שקשור בתנאי הבסיס של האנשים שהגיעו להתארח שם, במאות האלפים, אגב, שהגיעו להתארח שם, מדברים על משהו כמו 350 אלף איש.
כן.
כל מה שהיה שם, מהמתחם של האוהלים שלו היה מקורה, עבור בשירותים הניידים שלו, רוקנו אותם ונוצרה שם פשוט ביצה של שפחים.
כן.
שהציפה שם את הכל, ועד...
בוץ ויציאות.
בוץ ויציאות. זה שם מעולה ללהקה.
נכון? חשבתי אולי אלבום, לא יודע אם להקה.
כן. כל תנאי הבסיס הביאו את הקהל שהיה שם באמת למצב שהוא על סף התפרקות ואגר הרבה מאוד זעם ותסכול.
אבל זה לא רק סיבות לוגיסטיות, כי יש גם סיבות תרבותיות.
נכון.
והסיבות תרבותיות זה הפער בין 94 ל-99, והפער בין קורט קוביין, פרד דרסט, מילים ביסקיט, הפער בין נירוונה והגרנג' וביסטי בויז המשוקמים, הביסטי בויז במצב הצבירה הפמיניסטי המתחדש עליהם בניינטיז, ומה שהם ייצגו, לעומת המוזיקה האלטרנטיבית, אני עושה פה מרכאות, השולטת בסוף העשור הזה, שהייתה ניו מטל, שזה קורן ולים ביסקיט ולינקין פארק, שלא היו בפסטיבל הזה, אבל כל המוזיקה הזאת היא מוזיקה של להוציא אגרסיות, מאוד מוזיקה של מעגלי פוגו, מאוד מאוד לבנה, מאוד גברית, מאוד פונה לתרבות בתי האחווה. לא רוצה להגיד שהם דושים, כי זה פרי-דוש, כן?
כן, זה לפני המונח דושים, אבל הם היו כאלה...
הם היו איומים.
האבות המייסדים.
והם היו גם אלימים, וכל ה... הם היו קהל היעד של הפסטיבל בהגדרה, בגלל שאת מסתכלת אומנותית על הפסטיבל, ועל איך עצרו אותו, ועל הליינאפים, יש שם רק שלוש נשים. אלניס, מוריס, ג'ול ושריל קרו, שכל אחת מהן התקבלה, לא בבוז, אבל מאוד מאוד בקרירות. מעט מאוד אומנים שחורים של היפ-הופ. יש בעיקר אומני ניו מטל ורוק, דברים איומים, כן, קריד. זה זוועה כאילו, את זוכרת מה יורם גאון אמר על מוזיקה מזרחית? זוועה שלא בנה השטן? אז זה זוועה שלא ברא הסטן קריד. וכל המעגלי פוגו האלה שגם מייצרים חום גוף מאוד מאוד קיצוני, והדחיסות הזו של האנשים, והרוח הזו גם הביאה לנהגות מיזוגנית איומה. עולים להקת האופספרינג, לא מהלהקות החביבות עליה, כן? ולומר הסולן שלהם משהו נורא נורא חזק. אומר, לפני שאנחנו מתחילים את ההופעה, אני רואה שיש פה הרבה בנות שעושות קראוד סרפינג. ואני רואה שהבנות שעושות קראוד סרפינג, יש הרבה בנים שממששים אותם בלי שהן רוצות. אם אתם יכולים, בבקשה, להפסיק.
וואו.
ואז אנחנו נמשיך. עכשיו, הוא אומר את זה מהמקום שלו, ב-99, מנהיג להקה של פאנק כזו מאורנג' קאונטי. עד כדי כך היה שקוף וברור שהוא מהבמה שלו ראה את זה. את מסתכלת על הפוטג' הזה שהגיע מוודסטוק. הכל היה גם הכל שודר בערוץ פייפרוויו. והקהל בבית גם היה קהל היעד הזה של הגברים עם הכובע בייסבול ההפוך. הצלמים ניסו לתפוס כמה שיותר עירום נשי ולהכניס אותו לתוך הצילויים של וודסטוק 99. ומה שקורה שם זה פשוט תרבות ה-Show Us Your Boobs שהייתה אז, וכל המגזינים האלה, מקסים, ו-FHM, וסרטים כמו American Pie. הם נגיד קושרים את זה ל-Fight Club,
כן.
אבל Fight Club הוא סרט עם מבט סטירי ביקורתי על התרבות הזאת, ו-American Pie פשוט חוגג את זה. חוגג את הבוני.
זה גם השנים האלה של, כן. של איך קוראו לתוכנית הזאת ב-MTV, שהם כולם כזה הולכים ורוקדים ביחד באיזה מסיבת בריכה.
מה, וכולם... The Grind?
כן.
כאלה ו-TRL, וגם מדברים על זה, על איך הקהל שם היה עצבני על MTV, שלקחו אותו מהאנשים של המוזיקה האלטרנטיבית, תת התרבות ותרבות הנגד, ונתנו אותו לאחיות הקטנות שלהם. אז הכל היה איזה מין זעם כזה, שרק מחכה להתפרץ, ווודסטוק 99 נתן את כל תנאי השטח כדי שהדבר הזה יתפרץ ויהפוך לאסון. זה באמת, זה פשוט היה שם גם אסון הומניטרי, וגם, קצת קל לנו להגיד את זה היום, אבל אסון מגדרי. כל הזמן חשבתי לעצמי, באווירת חיים אתגר, מה אני הייתי עושה? אני לא יודע איך אתה נוהג, כתור גבר, אני אומר על עצמי, ב-99. אגב, עברתי בניו יורק באותה תקופה, ואני זוכר את הדיווחים של MTV, הדיווחים המזועזעים שלהם, על מה קורה שם. זאת אומרת, כבר בזמן אמת, זה לא שצריך בבת רטרואי כדי להבין את מה שהיה שם. לא, כבר בזמן אמת, הדיווחים שהגיעו משם היו על זוועות. ועל ביזה, ועל תקיפות מיניות, ועל
אלימות. ומה שמדהים זה שהיו שם 4 מקרים בסך הכל שנחקרו, מקרים של תקיפה מינית שנחקרו, ויודעים שהיו שם כאילו שיעורים אדירים של מקרי אונס ותקיפה.
אחרי זה פתחו באיזה מסאג' בורד, אז עוד לא היה האינטרנט כמו שאנחנו מכרים אותו היום. אז עוד לא היה אינטרנט, גילי. זאת אומרת, היה, אבל נראה קצת אחרת. ופתחו מסאג' בורד מיוחד, נשים שהיו שם וקראו להן דברים. והם קיבלו מאות הודעות אנשים שנפגעו במהלך וודסטוק 99. כל הדבר הזה נכנס לסרט התיעודי וכדאי לראות אותו.
ציינת מקודם את American Pie.
כן.
ואני מודה שאתמול כזה בזיפזופ הכי רגיל נתקלתי בו ב-YES.
אני לא מבין איך זה עוד משודר, את יודעת? אני באמת לא מבין איך זה עוד משודר. זה סרט שכאילו אחת מסצנות, כמו נקמת המרובעים. יש שם פשוט סצנה, השיא של הסרט... שהם כולם מציצים דרך המודמים המיושנים שלהם, אז לאיזה דוגמנית קרואטית שהתפשטת, כאילו, והם עושים פאקט ביניהם, נכון? שהם אסור שאף אחד מהם יגיע לקולג' בטול, חס וחלילה.
אם יש משהו שאני יכולה להיות אופטימית לגביו, זה האופן שבו הצורה שאנחנו מסתכלים על דברים שאנחנו גדלנו עליהם, היא מזעזעת אותנו יותר.
אבל זה מזעזע אותנו, גילי, ואני יודע כמה יוזרים בטוויטר וכמה אנשים שבאמת מתקנים את עצמם, או מסתכלים אחרת, או דור חדש שמסתכל על דברים אחרת. אבל אין באמת PC. ה-PC קיים כדי שאנשים כמו ינון מגל יתלוננו אחר כך שה-PC הרס הכל. אבל אין באמת.
אני חושבת שגם אם אנחנו עדיין לא רואים אותם, וגם אם בדור שלנו המבוגרים יותר הם עדיין כזה מסוותיים,
כן.
דור צעיר שגדל לא... כאן גדל בסביבה אחרת.
כן, לגמרי. ראיתי, שבוע שעבר באמת היו תחקירים שהראו איך הדור הזה גדל בסביבה שהיא נורא טובה. על התחקירים על התאגיד? זה כל אנשים צעירים כאילו שמתנהגים ככה? abuse of power כאילו ברמה הכי בסיסית? לא, אין, זה לא באמת קיים.
יש לי איזה חבר כזה, שהוא חשברה.
קודם כל תגיד לחבר הזה שלך שיקח צעד אחורה.
גועל נפש.
הממשלה מתכנסת עלק.
בסניף שלי אין פוליטיקה.
יאללה יאללה.
רגוע סופרסטאר.
איזה מין שירות זה?
תשבי יבנה והסביבה, הכנו להתרפא.
לבריאות שיהיה לך.
נעלת דחוף, תגיד לקופה ראשית. דחוף, עכשיו לקופה ראשית.
שמחנו להזמין ושמחנו יותר שהם הסכימו להגיע את נדב פרישמן ואת יניב זוהר. היוצרים והתסריטאים של הקומדיה, אני חושבת שאתה ואני הכי אוהבים כבר כמה שנים טובות.
שהכי מצחיקה אותנו.
עוד מימי החינוכית. אני זוכרת שאתה אמרת לי, איזה, לא יודעת, יום ראשון אחד חזרת עם ורוד בלחיים, ואמרת, את לא מבינה, קורה משהו מוזר, פרוע, מופרע בחינוכית. אז היי, איזה כיף שבאתם.
רגע, אבל בואו תמשיכו רגע.
זה סכנה להגיד את זה, כי אנחנו נוטים להמשיך ולהמשיך ולהמשיך, ואז אתה תקוע איתנו. זאת העונה
השלישית
שלכם, להמשיך שלוש שונות, זה עבודה קשה. ותמיד כאילו ללחוץ את הפליי על העונה החדשה של הסדרה שאתה ממש אוהב, זה רגע של חרדה קלה, כי מה יקרה? והתעליתם על עצמכם. הפרק הראשון שישודר מחר בכאן 11 הוא מושלם. אנחנו לא אומרים את זה הרבה.
לא, אנחנו לא אומרים את זה הרבה.
אבל זה ממש נכון.
כן.
אגב, ישודרו שני פרקים.
קיבלנו את שניהם.
קיבלנו את שניהם.
ראיתם את שניהם?
לא.
לא נוראי, אבל אנחנו כן רוצים לשאול אתכם על איך ממשיכים עוד עונה ועוד עונה ושומרים על מה שקורה שם.
אז אני רק לגבי מה שאמרת על הבחירה של הפרק הראשון, אנחנו בערך רבנו שבועיים. כשכתבנו את הסריטים עוד לא ידענו מה הפרק הראשון. אז בעצם אנחנו שמחים שהבחירה הייתה...
הוא היה בדיעבד הוחלט כראשון?
כן. בעצם
הוא נקרא פרק 12 בכתיבה.
עד היום בזה הוא נקרא פרק 12. כי זה באמת אתגר, קודם כל שכל הדמויות יהיו שם, ושיהיה קצב נכון, שזה לא יהיה פתאום קצת הצידה מדי, שזה יהיה קופה ראשית. זה קשה לבחור פרק ראשון, בקיצור. אז נשמחים שאהבתם אותו.
נראה לי בכלל בקומדיות של אנסמבל, כשחוזרים לעונה שלישית, זה שזה עניין. כי מצד אחד, אתה רוצה שהדמויות שלך ייתנו את הלהיטים הגדולים, שיהיה את הריב בין טיטינסקי, שהכל יקרה. ומצד שני, שתהיה את הקנאה ושהקצבים יריבו, שבאמת יהיה את האקשן הזה בשביל מה שהקהל מגיע. מצד שני, אתה צריך גם לחדש ולהראות שאתה לא קופה על השמרים, ושכן יש איזשהן התפתחויות. איך עושים את זה?
אין לנו איזשהו מניואל בוק שאנחנו... זה פעם ראשונה שאנחנו עושים את העונה השלישית של כפר ראשית. אז אנחנו לא יודעים, וגם אנחנו כמובן, היה לנו את הדברים האלה בראש. אמר לי איזה חבר, במהלך העונה השנייה, אמר לי, תקשיב, אתה לא מבין, אבא שלי, שהוא... תימני בן 65, הוא אומר לי, תקשיב, הוא התמכר לסדרה שלכם. ואמרתי, אנחנו בדיוק כותבים את העונה השלישית, הוא אומר לי, אתם צריכים לקחת את זה בחשבון, שאתה יודע שאנשים כמו אבא שלי, כאילו, התמכרו לסדרה. אז אמרתי לו, אני חייב להגיד לך, באמת, כאילו, בשיא...
לא מלחיץ פשוט.
שכתבנו את שתי העונות בלי לקחת בחשבון מה אבא שלך חושב, וכנראה שגם את העונה השלישית אנחנו נכתוב באותו הדגישים.
ברגע שאתה מתחיל להתחשב ברצון של הקהל, אז משהו בדינמיקה מאוד ישירה נפגם.
אפשר לקחת אתכם טיפה אחורה ובאמת לדבר על ההתחלה, כי אתם שני חבר'ה צעירים ומה לכם ולסופר ביבנה ולדמויות הפסיכיות האלה.
א', תודה על הצעירים. קודם כל זה לא היה ביבנה. עד לדעתי שבועיים או שלושה לפני העלייה לצילומים של העונה הראשונה, זה היה ביהוד.
נכון.
ששם גדלתי. חשבנו שיהוד זה לא מספיק פריפריה ורצינו כן להתרחק טיפה מהמרכז, וכמעט חודש לפני הצילומים. הסופר עבר ליבנה.
אני בגיל 18 בערך עושה תקניות הביתה, כאילו. לך, נוסע, עושה תקניות כל שבוע, שלם, זה היה התפקיד שלי בבית.
אתה גם נהנה מזה?
מאוד.
לא, כי לבנים יש אסטרטגיות, כאילו, אני אתקוף את האיל הזה מפה, ואז אני אסתובב, אני לא אחמיץ את הזה, אבל...
נכון,
לא אחזור לפני שביקרתי שם, זה כאילו מאוד צבאי.
אתם אוהבים ללכת לסופר? את אוהבת ללכת לסופר?
אני שונאת את זה נורא.
באמת?
בחיי.
אתה?
בחול.
קצת תרפוטי כזה, אתה הולך.
פה הוא היה הולך ביהוד ואתה
איפה? אני ברעננה, שזה גם לא בדיוק פריפריה, אבל סופר הוא פריפריה, הוא מין כזה, את המקום נפרד מהעיר. כל שבוע הולך, עושה תקניות.
ומה, מצחקק לעצמך מהטיטינסקי שמסתובב שם?
כן, יש שם הרבה טיפוסים ברעננה, למרות שזה נשמע רעננה, זה, אבל גם שם מגיעים מכולם, בסופו של דבר.
אבל מה שאתה אומר זה נורא נכון, שסופר זה כזה כמו מונית שירות, זה אקס טריטוריה, זה נכנסת לשם ואתה פתאום ביקום מקביל.
זה גם קצת מין אווירת קזינו כזה, נכון? לא יודעים אם זה יום או לילה, יש שם את אותה תאורה.
הייתי הולך בלילה, זה מצחיק שאת אומרת עכשיו. הייתי הולך בשתיים בלילה, היה סופר שהיה בתוך 24 שעות, הייתי הולך שם בשקט, רק אני והקצבים.
אנחנו הרבה מקבלים דווקא אולי יותר מברנג'ה ואנשים שכותבים שהסופר הוא כותב את עצמו, אתה נמצא בסופר, אתה רואה את הקומדיה מתרחשת מול עיניך, אתה עומד בתור, יניב תמיד אומר, כסף אוכל ותורים ביחד השלישייה הזאת, כאילו בישראל, כותב את עצמו הרבה פעמים.
כן, אבל עשיתם פה מהלך שהוא מעבר להתבונן ולכתוב את האנשים שמולך, כי יש גם את אחורי הקלעים של הסופר, והדינמיקה שקורית שם, אז איך הגעתם
לה... כולם מין דמויות מטורללות כאלה, כל אחד יש לו איזה חפפה משל עצמו.
ואני חושב שהאתגר הוא לקחת את המטורללות הזו, אבל כן ליצור בתוך האנושיות, ושתוכל לפתח אמפתיה, משהו שיותר עמוק, מעבר לבדיחות ולפאנצ'ים.
יש שני דברים, יש אחד זה המסגרת, ושתיים זה עיצוב הדמויות, שהם בסופו של דבר חלק מאותו הדבר, אבל אם אנחנו מתרכזים בעיצוב הדמויות, אז אנחנו תמיד חושבים דמויות שאנחנו מכירים. ואני חושב שאם נעבור דמות, אולי קצת יבאס, אומרים שלנתח קומדיה זה כמו לנתח צפרדע. זה לא מעניין הרבה אנשים, כזה. ובשני המקרים הצפרדע מתה. אבל אם בכל זאת נערוג פה את הצפרדע, לגבי עיצוב דמויות, זה תמיד...
תחקיר.
זה חייב להיות מישהו שהוא מצחיק אותנו.
יש סיפור יפה על שוני. פשוט ישבנו, אני זוכר ביולי-אוגוסט במשרדים, והייתה שם איזה מישהי, אני לא יודע מה היא עשתה שם, איזו אורחת שם, שהייתה הולכת עם עקבים רועשים כל הזמן, הולך קדימה, כמו תרנגולת, קדימה ואחורה, קדימה ואחורה.
וכל זמן, והיא צועקת. אין שומעת, שומעת בטלפון, מצועקת, פסיב אגרסיב כזה של... לא בשבילי, בשביל, כאילו, קצת הצבע של שוני, שמענו כבר...
רוצה שישמעו אותה. ואז נכנסנו לחדר, מה אתם עושים פה, מה זה? אז כותבים סדרה על סופר, זה סופר, וזה מאוד מעניין, וצריך לספר לנו סיפורים שהיא עשתה בסופר. סיפרנו על זה שהיא התראתה ביום שואה או משהו כזה, הייתה שזה ערבייה שלא עמדה בצפירה, והיא ישר הלכה למנהלת להגיד לה, אמרנו, יואו, זאת אי, זה הבן אדם.
רגע, להישאר קצת.
כן, ובאמת התחלנו לדבר איתה כדי שתישאר,
וגם כל השפה אותה, שלה כן. זה כזה, אני האחרונה שיעשה
כן,
דבר
כמובן,
כזה. אבל, תרמתי לפיתור, איזה שישה סיפורים כאלה, ואז היא באה עם הבן שלה.
הבן שלה המכונה.
הבן המכונה שלה ששבר שם את המשרד מאחוריים.
כל הדמות הזאת נכתבה בשיחה הזאת, כאילו איתה. וזו המתנה מאלוהים, הכניסה של האישה הזאת לחיינו.
אנחנו רוצים לשאול אתכם על המעבר באמת מהנישה של החינוכית לכאן 11, וגם מה שקרה לסדרה עם המעבר הזה. בעצם, עצם זה שהוא קרה, היה בזכות שסדרה פשוט הצליחה, אני חושבת, מעבר לכל מה שתלו בה לפני זה. ואז נעשה המעבר הזה. זה משהו שהפתיע גם אתכם?
אולי בשנה האחרונה זה קצת התייצר, אבל כל מה שקרה, הכל קרה במקרה. בטח ברמה הזאת הפוליטית, ומה קרה עם התוכנית, ואיך היא... זאת התחילה תוכנית מאוד קטנה בחינוכית, שאף אחד לא שמע עליה ולא היה אמור לשמוע עליה, והיא גם על הנייר הייתה הרבה יותר קטנה. היה שם איזשהו שלב שלפני הצילומים, המפיק... קצת השקיע יותר כסף כדי להביא את האנשים האלה ולבנות לוקיישן, משהו שלא היה על הנייר בתקציב המקורי וברעיון המקורי סביב הסדרה. זה גם היה בחינוכית הישנה, לפני שהוקם תאגיד השידור.
שאגב גם את החינוכית הישנה ניהל אלדד קובלנץ.
נכון.
אני זוכר שהיינו שולחים תסריטים לחינוכית, והם היו עסוקים בהפגנות, הם היו עושים הפגנות. הייתי מתקשר לרפרנטית והייתי אומר לה, קראת את התסריטים, והייתה לא אמרה, לא, היינו היום במשרד ראש הממשלה, הפגנו. הדבר הזה קרה שתי קומות מתחת לרדאר. וזה התגלגל, וזה היה באמת, ראינו את זה פחות או יותר אנחנו, אלה שעשו את הסדרה, והתוכנית הזאת אפילו לא התגלגלה, זה היה משהו שעשינו.
כוכבה, מה את מעדיפה להיות? תוקפת או מותקפת?
תוקפת.
בטוחה? תוקפת?
כן.
בסדר גמור, אוקיי.
שימו לב, קחו מרחק, תתרחק נא.
בוס גם מהר, זימרתי טילסקי, הוא מנוקן את כל הפקקים במדף האקונומיקה, הוא כולו שצף, תקצב, וביחד עם האקונומיקה על הרצפה זה בריחה של קצב.
רגע,
מקרה חירום.
אבל רגע, אנחנו לא גמרנו את התרגיל.
כוכבה, אני צריכה, אתם תמשיכו ביניכם, נו.
אבל אין לי זום.
בסדר, את יכולה להצטרף לנעמי ולישי. נעמי ולישי, תעשו בבקשה עם כוכבה.
מה עם נעמי ולישי?
חן, עתק!
קרן מור תמיד מספרת, כשהיא צילמה את העונה הראשונה, היא אמרה, אני לא יודעת אם זה ישודר בכלל, אבל אני כל כך נהנית.
אגב, זה גם נועה קולר שהייתה פה, אמרה בדיוק אותו דבר. אמרה, הייתי באה כי כל כך נהניתי, אז כבר הגעתי לצילומים והיה לנו כל כך כיף, ופתאום זה גם הצליח.
לא כל כך היה אחד השיקולים, מה יקרה, איפה זה ישודר, כמה רייטינג, כל מיני כאלה, זה היה... מין לידה כזאת, והדבר התחיל להתגלגל, הוא גם לא ממש התחיל להתגלגל, כי זה נעצר. עלתה עונה ראשונה, ואז סגירה החינוכית, אף אחד לא שמע על הסדרה הזאת, המפיק ניסה לעניין אותה, היה לה עוד מין חצי סיבוב בערוץ 10,
גם אותו
ואז
סגרנו.
גם הוא נסגר, באמצע העונה נסגר ערוץ 10, ואולי כבר אנשים התחילו לחשוב, אולי הבעיה זה הסדרה, כאילו, ערוצים אחרים לא
רצו להתקרב אלינו.
12, 13 אמרו, לא יודעים אם זה סדרה שכדאי לקחת. ואז חיכינו להתייצבות בתאגיד, שאולי הם ייקחו את הסדרה, וזה לא היה נראה שזה הולך לאיזושהי המראה כזאת, איפה שאנחנו נמצאים עכשיו. זה היה נראה כמו איזו חוויה שעשינו, ווואי, איזה כיף היה. בוא נראה איך גומרים את החודש הבא. וכשאישרו את עונה שנייה, והתחלנו לכתוב, וגילינו שעוד כל כך הרבה יש לדבר הזה, אנשים התחילו לצפות בזה. ואז עלתה עונה שתיים, ובדיוק היה סגר, אז באמת היה איזו נסיקה, ובדיוק גם נסענו לניו יורק לאמי, על העונה הראשונה. ואז פתאום נהיה גם איזשהו באז כזה קטן אמנם, אבל זו הפעם הראשונה שבאמת התחלנו לקבל
קהל. אני הרגשתי את זה הרבה לפני, אני חייב להודות. זאת אומרת,
אני ידע.
מי שאהב את זה, אהב את זה מאוד על ההתחלה, וזה כן היה...
תמיד האחרונים לדעת, אה?
לא, אני גם חושב, א', זה נכון. אתה נורא רוצה, ואנחנו גם יש לנו משהו, אני ולי, אין לנו אתמול, אנחנו באמת, אנחנו באים מקומדיה, ואנחנו באים מפאנצ'ים, ומאיזשהו מסטנדאפ, אני עשיתי סטנדאפ, הוא כתב הרבה שנים סטנדאפ. אתה טוב כמו הפאנצ' הבא שלך. זה שהיום שלישי שעבר הצחקת באיזה זה, זה אין לזה שום משמעות בשום עולם. ושאלה היא מה יקרה בהופעה של מחר, ואנחנו חיים את הדבר הזה, ואנחנו באמת הרגשנו בתוכנו שיש לנו פה עוד הרבה בחומרים האלה. כשהתחלנו לכתוב את עונה 3, התחילה קורונה בפול טיים, והיה תחושה של זה נשאר איתנו לנצח.
וזה אכן נשאר חוזר. איתנו
לא,
לנצח.
לא, עכשיו זה קצת חוזר, אבל אנחנו בעונה 3, מתוך איזו החלטה מודעת, התעסקנו, היה לנו כל מיני חומרים על קורונה, אבל באיזשהו שלב החלטנו שאנחנו לא מתעסקים עם קורונה. אין קורונה בשפע יששכר.
טיטינסקי, הוא שם מסכה? זאת אומרת, הוא סרבן מסכות, או שהוא מטריף את כולם שישימו מסביבו?
אגב, שכתבנו דברים על קורונה, אני לא יודע לגבי המסכות, אבל לגבי האלכוהול ג'ל חינם בכניסה, אז הוא היה מגיע עם כוסות, ולוקח אלכוהול ג'ל.
זה ספוילר מוזר, כי זה לא קרה, אבל הסיפור היה שהוא בחלט, ואין לו כסף, אז הוא מתחיל לעבוד בסופר.
וואו.
סיפור. לא, אבל גם היה עוד, אם אנחנו עושים ספוילרים למשהו שלא קרה בסוף, אז היה לנו גם איזה גג כזה, איזה מין ליין, שלא בא לסופר כי הוא מפחד, כי הוא קבוצת סיכון, ואימא שלו עוד יותר. והוא היה מזמין מהסופר דברים, והיה מגיע רמזי, והוא לא מוכן להכניס אותו הביתה. אז הוא היה עומד בזה, אתה לא זוכר את הגג הזה, שהוא עומד רמזי מחוץ לדלת, וטיטינסקי אומר לו, הבאת הכל, יש את הלבן? ואז הוא מבקש ממנו מחוץ לדלת שישקשק לו בלבן, ויעשה לו לפי האוזן, הוא ישמע.
עם דורש ספשייל קורונה. נראה לי שיש חומרים, כאילו זה כלי קלות.
אני חושב שהתעסקנו בזה, ואני אומר לך, באמת, אני לא רוצה לדבר בשם העם, אבל העם לא דורש את זה. אולי הוא חושב שהוא דורש את זה.
אבל הוא לא.
אבל העם דורש שלא תהיה קורונה, ולא לשמוע על הקורונה.
אני לא יכול לראות מסכה, ראיתי לך ספשייל סטנדאפ עם מסכות בקהל, קיביתי, אני לא יכול, אין לי אסקפיזם. בשביל מה אני פותח טלוויזיה? יש לי מסכות בחוץ.
עוד שאלה קטנה על הימים הראשונים וההתחלה. אז נכון, מצד אחד היה בסדרה משהו נורא אנדרדוג, מצד שני, הקאסט היה מפואר מהרגע הראשון.
וגם ברור לי שמין ראיתם אותם עושים את הדמויות ומדברים את התסריטים שלכם והתפוצצתם מצחוק. כאילו, זה נורא נורא ברור. יש שם איזו הרגשה שאנשים שאוהבים ממש את מה שהם עושים.
עם דוב זה היה ברור כי כתבנו את זה כדוב נבון, ולא הייתה ברירה אלא לפנות אליו, ואתה בדיוק היית בקשר איתו.
ועכשיו אתה גם עושה פודקאסט איתו.
כן. לא, אבל אני, היה לי בראש משהו שראיתי, או מישהו אמר לי, שהיה שואו-ראנר של אולי של פרנדס, או משהו שסיפר, גם איזה פודקאסט, שבעונה ראשונה של סדרה, אתה בא והשחקנים עובדים אצלך. כי זאת עונה ראשונה. ואז בעונה שנייה, זה כבר דיאלוג. בעונה שלישית, אתה כבר מתחיל לעבוד אצלה, מעונה רביעית והלאה, אתה הסנג'ר שלה. אני מכיר את זה מסדרות אחרות שעשיתי, אבל בקופה ראשית קרה משהו אחר. כי באמת בהתחלה התחלנו וכתבנו כל מיני דברים ולא ידענו מה. ובאמת הגיעו אנשים, קרן ודוב ואיגל, וגם נועה הייתה כבר בהתחלה של פריחה. והגיעו אנשים שהם באמת, אנחנו התקלנו עליהם קצת לא האמנו שהם באים לשטות הזאת, לתוכנית מערכונים שאנחנו כותבים לחינוכית. ואז באמת הם כל כך התאהבו בדבר הזה, וכל כך, הקאס של קופה ראשית, הוא משפחה זאת, הקבוצה נגיד בוואטסאפ הכי פעילה אי פעם שהייתה.
יואו, אני מתה להיות זבוב על הקיר בקבוצה.
אין יום שאין 650 הודעות בקבוצת...
אימו זה של זבוב.
וואו, זה יותר מקבוצת כתבים גלריה יומי, גילי.
ממש.
מתהווה איזה מתיחה על דוב. בקבוצה, ואז הוא מתחיל להודעות קוליות, כי הוא גם לא לגמרי יודע לכתוב.
הם כותבים לו, דוב נבון, הוא צא מהקבוצה. הוא אומר, אבל אני פה. אומרים לו, בוא'נה, הוא לא רואה שהוא לא פה, איפה דוב נעלם?
אני אכניס אותו חזרה, הוא מתחיל תמונות, הוא שולח לנו סרטונים. אני פה, אני רואה את כל ההתכתבויות.
רגע, מי הכי סטלבטן בקבוצה הזו?
האמת שניסים, יניב סוויסה, הוא זה, לא הכרנו את יניב לפני זה, הוא פשוט נתפר על ניסים. כל משפט שני שלו הוא בדיחה, הוא איש מצחיק מאוד.
זה נראה כמו מישהו שלא יוצא מהדמות.
הוא גם היה אגב זה, הוא עבד גרילמן, והיה טבח הרבה שנים.
יש איזה סימביוזה בין כל השחקנים לדמויותיהם. נגיד, רואים את זה בעונה 3. עונה ראשונה היה מין התחלה כזאת, ועונה שנייה עוד ניסיונות. עונה 3 זה כבר באמת כמו בכדורגל, שקבוצה משחקת ביחד, וכבר השחקנים יודעים לאן לרוץ, כי הם כבר מכירים את
ה... הוא ימסור לו כבר, כן.
הם כבר בעצימת עיניים, הם משחקים כבר את הדברים.
הם כבר טוטל פוטבול הולנדי.
ממש.
תגידו, יש סיכוי לסרט?
אבא? זה כמו אבא שלי, של כאילו את... כאילו, מה אין? מה יש, לא מה אין?
היה המחשבה של מנסים לך לטיול שנתי, לאיזשהו יום
תרבות.
אני אומר, גילי, עזבי אותך סרט, ספשייל, מספיק שיהיה ספשייל ארוך, נגיד, כזה 45 דקות, שעה, סטנד אלון, זה גם טוב, לא?
טוב לי.
כן, נכון? טוב לך?
אבל בוא רק לטובת הפרוטוקול, מחר מתחילה עונה עם 480 דקות של קופה ראשית. יש איזה 10-15% מההודעות שאומרות, מה עם עונה רביעית?
אז ספרו לנו הילייט מה הולך להיות בעונה הזו.
וואה, וואה.
יש הרבה שחקנים אורחים שהתרגשנו ש...
ידיד הפוד יניב ביטון בא לביקור.
נכון. יש לו ויכוח קטן עם רמזי שנמשך ונמשך, או איזשהו...
לא, הוא סוג של רמזי.
עובד באיזשהו...
מעדניה ליד.
מעדניה ליד, כן. איזושהי התקדשות.
יש שם סכסוך אלגורי, איזה פרק שהוא...
לא, צריך ספוילרים, אבל לא צריך ספוילרים.
זה ספוילר? סכסוך אלגורי?
סכסוך אלגורי, אני לא יודע למה הכוונה.
אני גם לא. אני גם לא, אבל אני רואה שזה ספוילר.
אבל יש גם את נטע ברזילאי שמגיעה, שהיא גילינו שהיא מעריצה של הסדרה. הייתה התרגשות...
היא בשני פרקים, אגב, נטע ברזילאי.
בתפקיד עצמה?
בתפקיד אופי.
בתפקיד עצמה, כן.
פתאום את רואה שנטע ברזילה היא קומיקאית.
אפס מאמץ, מה שאני קורא. וגיטית פישר מגיעה...
יש!
כן. שאני חייב להגיד שכתבתי בהתחלה את שירה, דמיינתי את גיטית.
נועה, אם את שומעת אותנו עכשיו, אני רק דמיינתי אותך, אני מדמיין אותך בכל הדמויות.
נורא ליפה, היא כל כך הרימה לכם פה, כשהיא התארחה, היא רק סיפרה כמה...
נועה, אני אוהב אותך, זה רק יני ו...
היא באה לאיזו סדרה עם חזרות, אם אתם מכירים, היא באה לדבר עליה, ודיברה בעצם רק על קופה ראשית.
לא, אז בוא רגע נעצור על נועה קולר, כי עם שירה שטיינבוך, עם הדמות שכתבנו...
אני בטעות קראתי לה פה שירה, והיא תקנה אותי בכזו חומרה.
כן, היא אמרה לה שירה.
שירה.
מצחיק.
אז היא מספרת שנשים מתבלבלים בין נועה, אומרים לה שירה, אז היא לא מתקנת לנועה.
כן, כן,
לשירה.
כן, זה יפה. הדמות של שירה שטיינבוך, כשכתבנו אותה על הנייר, היא לא הייתה דמות מצחיקה. היא לא הייתה דמות יותר מדי קומית. היא הייתה הדמות שאמורה להחזיק משהו קצת כמו קיציס בארץ נהדרת, לא יודע, הייתה אמורה. הכל קורה לה, זה כפיות טובה לשחקן לקבל את הדמות הזאת. ונועה קולר עשתה ממנה דמות מצחיקה, לא פחות מאף אחת מהדמויות שהיא באמת, נועה זה עילוי חד פעמי.
אני מסכים שנועה היה עילוי, ובאמת...
אתה עדיין מעדיף את גיטית אחרי כל מה שאמרתי?
משתכנע לדעתי.
לא, באמת, אבל אני חושב שזה התפקיד הכי מאתגר קומית בסדרה, כי באמת הוא יותר סטרייטי, אבל כן אנחנו קצת בזים לשירות שטיינבוך. כן דמיינו שם דמות...
אני חושב שבעונה שטיין כבר כתבנו אותה הרבה יותר מצחיק.
אז מה גיטית אבל עושה שם? מה התפקיד שלה?
אז זה מצחיק, זה גם סוג של... היא מעריצה של שירה שטיינבוך. היא כאילו מתחת בשרשרת המזון, היא מתחת לשירה שטיינבוך.
היא רוצה להיות
שירה שטיינבוך. היא
רוצה להיות שירה
שטיינבוך. אז כל אחד עם החוסר מודעות המוגזם שלה.
זה מסיבה של חוסר מודעות.
המסיבה הטובה ביותר. נדב פרישמן, יניב זוהר, תודה רבה שבאתם.
אז זהו, אז אין פה מה להגיד. חוץ מתצפו כל יום שני, בתשע בערב, כאן 11, קופה ראשית, אנחנו מתחילים שני פרקים, ועד בכל שבוע יש כאן פרק, יש 20 פרקים, עד פרק סיום העונה שהוא הולך להיות חגיגה, שאני לא יודע אם ראו אי פעם נכון, דבר כזה, מה שקורה בפרק
האחרון של הוליווד. פרק סיום היה הפקה הוליווד. מטורפת, כן.
מחכים.
The 10 last of welcome wagon has arrived.
Ted!
Ted!
So you're heavily favored this weekend. You think this'll end your embarrassing streak of draws?
Lloyd, I've never been embarrassed about having streaks in my draws. You know, it's all part of growing up.
I got a question for you. Has a team guy like us ever won the whole chimichanga?
Not for 40 years.
Oh! אנחנו מגיעים לסיבוב מהיר.
ייי.
אני אתחיל.
עם זה שאנחנו נמצאים בשבוע תיעודי ממש מוצלח. עכשיו, אתה יודע, היה פסטיבל דוקביב, שכזה קרה באיחור, וכל התוצרת של דוקביב הולכת להיות משודרת בטלוויזיה בחודש-חודשיים הקרובים. כל פלטפורמה במקום שלה. וביום שלישי הקרוב, בהוט 8, הולך להיות משודר הסרט חורים, שהוא סרט של הבמאית שירלי ברקוביץ'. אתה זוכר, היא עשתה את שקרים בארון בזמנו?
ברור, יוי, סרט קשה.
סרט קשה, קשה, וואו. קשה. וחורים מדבר על פרשיית רצח במועדון שקרתה ב-2009, ובה נרצח בחור צעיר בן 19, איציק מור קוראים לו, כשבסופו של דבר הושמו שני חבר'ה צעירים בהריגה, אחד מהם הורשע והשני זוכה, ושירלי ברקוביץ' מלווה את אבא של אותו איציק מור, אדם שיש לו סיפור חיים מוטרף לחלוטין, שגם מופיע בסרט הזה. דרך כל כשלי החקירה וסימני השאלה הנוקבים מאוד עד כדי איך האדמה לא רועדת פה מול כל הדברים שנעשו שם. צפיתי בסרט הזה היום, חצי מהזמן בצמרמורת, ואני ממש ממליצה לאנשים לצפות ולזעום.
אני קניתי.
קנית?
ממש, כאילו, זה נשמע לי כמו כתבת אולפן שישי שהתרחבה לדוקו אחד ארוך ומוצלח.
זה בדרך כלל משהו שאנחנו אומרים כאילו לגנותו של סרט, אבל אני חושבת שבמקרה הזה באמת...
לא, כי אני זוכר שהייתה כתבת אולפן שישי על הרצח הזה.
כן. יש שם באמת כאילו, באיזשהו שלב מתראיין שם יוסי אלי, כתב משטרה של 13.
כן.
והוא מדבר על מאות סימני שאלה שהוא עצמו נתקל בהם כשהוא קרא את תיק החקירה. ברמת למה לא נועל יומן על ידי צוות החקירה, מה קרה לסרטון ההבטחה שממנו נעדרו בדיוק השניות שבהם נראה הרצח. והאם זה מקרי שכל הפשלות שצוות החקירה עשה שם, או שזה לא מקרי. ויש שם איזשהו קשר לאחת מפרשיות הפליליות הכי הכי איומות שאי פעם קרו פה במדינה, הפרשה שקשור אליה אהרונל פישר.
כן.
אין שום סיכוי שאני אצליח להסביר, ואני גם לא אסביר, פשוט לכו תצפו בזה, ממש כאילו מין חובה אזרחית לראות אותו.
כן, נשמע מעולה, אבל בואי ניקח איזה פניית פרסה כזו.
לטד לסו?
כן!
איזה חיבור, ניב.
תראי את החיוך של, מזל שיש לי אוזניים לעצור את החיוך. אני רק שומע את השם טד לסו וכבר טוב לי על הלב, עונה חדשה.
טד פלצור.
כן.
תד פלצור.
הוא ולא אחר. אז ככה, אני אתקצר את זה, סדרה של ג'ייסון סודייקיס. מאז העונה הראשונה, הוא הספיק להיפרד מאוליביה ויילד, או ליתר דיוק, היא נפרדה ממנו?
אני לא ידעתי שהם היו אייטם, ואני מצרה על זה שפספסתי את זה בזמן אמת.
מה זאת אומרת, הם היו אייטם? הוא משחק בבוקסמארט, שהיא בימה. הוא המורה שגם הוא נהג אובר. כדי להשלים הכנסה. ואז היא הלכה לבהם את הסרט השני שלה, ושי על הבוף עשה לעניינים, אז היא הזמינה במקומו, הזמינה את הרי סטיילס לסט, אופ, נהיו ביחד, היא והרי סטיילס.
כל האייטם הזה שווה לי רק על פיסת האינפורמציה הסיסית הזאת, כן. נתת לי כל כך הרבה דברים לחשוב עליהם בשעה
רגע,
הקרובה.
רגע, עכשיו, תדעת.
בשעות הקרובות.
שנייה, עכשיו קראתי את הרעיון, קראתי את הרעיון נורא מעניין עם סודייקיס, אני אוהב אותו עוד מסאטרדי נייט לייב, והוא גם משחק ב-Horrible Bosses, איך להיפטר מהבוס. אז קראתי את הרעיון ב-GQ, והוא מספר שבינואר הוא הבין שהם נפרדו בנובמבר. מאוד כואב, באמת. רעיון כל כך כן ורגיש, אבל עדיין גם מאוד מאוד מצחיק. זה טד לסו. זאת אומרת, גם טד לסו חווה גירושין, גם הוא לא הבין שאשתו נפרדה ממנו. הוא מאמן פוטבול אמריקאי, שמוצא את עצמו בפוטבול אנגלי, זאת אומרת, מה שהוא מכנה סוקר, והביאו אותו כדי שהוא ייקשל, אבל הוא כזהו אישיות, פרסונה סוחפת וקריזמטית, ששחקני הכדורגל של המועדון שאותו הוא מאמן, הולכים אחריו ונשארים איתו ומוכנים לעשות בשבילו הכל. וגם אני האמת מוכן לעשות בשבילו הכל. הפרק הראשון של העונה השנייה ממשיך בדיוק את הקו של העונה הראשונה. זה מצד אחד, זה פיל גוד אולטימטיבי. אי אפשר שלא לצחוק, יש בדיחות ממש טובות, וסודייקיס יש לו תזמון קומי מושלם. והסדרה הזו, אני חושב שאם יש צדק, אז היא גם תביא לו כמה פרסי אמי. כמו שאנחנו כאילו אמרנו, אוקיי, תרבות יופי, אבל טלוויזיה זה כאילו, זה החזית של התרבות עכשיו. אז גם באמי הם מבינים את זה ועשו את זה טוב, וסודיקיס הלוואי ויקח את האמי.
אני מתה על זה, על קומיקאים שיש בהם משהו כזה שבור ו...
ממש, שבור עם בי, כמו זה, כמו זאת, הבישג.
הבישג, שיש בהם משהו שבור כזה באופן אותנטי, כאילו יש מלא קומדיות שמנסות ללכת על המקום הזה, כמו איך קוראים להם ג'ורג' ו...
מי וג'ורג' וקד החלב
שלהם, שכאילו גם שם יש איזה ניסיון, אני כל כך שבורה, אני כזאת, אני כמעט פתטית אם לא הייתי כה מוכשרת, אבל כשזה באמת עובד, יש בזה פשוט התערובת של העצב והפתטיות וכמה שאתה חומל ואוהב ומלא אמפתיה כלפי הדמות הזאת, זה פשוט עושה כל...
אני יכול לתת בדיחה אחת מהעונה הראשונה של טד לאסו, שהיא תמיד מצחיקה אותי כל פעם מחדש, שואלים אותו מסיבת עיתונאים כשהוא מגיע, אומרים לו, אתה מאמין ברוחות? אז הוא אומר, כן, אבל מה שחשוב זה שהן יאמינו בעצמן. זה סודייקיס, וזה טד לאסו, ואת אומרת, הוא שבור, כן, אבל הוא כל הזמן מנסה לאחות את עצמו ואת כל מי שסביבו.
אתה יודע איפה אין שום הומור בכלל, בכלל, בכלל?
ואו איחוי.
ואו איחוי.
כן, אני יודע איפה. מאיה, את מוכנה לאות?
אתה בכית מקסטמר.
קסטמר.
קסטמר.
כן.
תראה, אתה רואה את זה, ואתה אומר לעצמך, וואו, כאילו, למה?
גילי, יש ספרות, יש סדרות ספרדיות, ויש את הבכית מקסטמר.
קסטמר.
קסטמר. נגיד, העונה, עלתה גם בסוף השבוע, העונה שנייה של סקאי רוחו.
זה לא ברור איך אפשר, כאילו, להוסיף על היצירה המושלמת הזאת.
כן, מה
זה? סקאי רוחו. וגם עובדות בתעשיית המין, הם גם כאילו ברחו, הם גם כאילו בטעות תרגמו את זה כשמיים אדומים, ולא...
סקאי רוחו,
שזה השם של הספה, ספת הסקאי וצבע אדום, רוחו.
זו סדרה ספרדית, אבל אתה בהכית מקסטמר, מה שקורה שם, וואו, זה כאילו כמו הסרטים של מרצ'נט ואייבורי מה-80s וה-90s, שארית היום, רק עם... זה במאה ה-18.
זה במאה ה-18.
למה שלחת אותי לראות סדרה מ-1720?
ומושקע שם כל כך הרבה בשחזור ובתלבושות, וזה שאתה אומר עצמך, אוקיי, כאילו, יש כאן נאותות הפקה משוגעת, אבל בסופו של דבר מדובר בסדרה ספרדית.
כן.
נכון, כאילו, בהתחלה, בחמש דקות הראשונות, שאתה אומר עצמך, טוב, זה לא עומד לקרות, כאילו, כל הדבר הזה שהם כאילו המרכיז והמרכיזה.
כן.
הם יוצאים לרכיבה, ואז היא אומרת לו...
רגע אחרי שהיא אומרת לו שהיא בהיריון.
היא אומרת לו, את יודע שאתה הולך להיות אבא, והם הכי מאושרים, והוא אומר לה, אוקיי, זאת הפעם האחרונה שאת רוכבת על סוס, ואז מה קורה?
היא נופלת מהסוס.
היא נופלת מהסוס, ומתה. אנשים מתים כה מהר.
כשהם נופלים מסוס.
כשהם נופלים מסוס. זהו, ואז הוא משם המרכיז. הוא ממש אכול יגון.
הוא נכנס למראה שחורה.
ממש אכול יגון, ולא מצליח לצאת מזה, וזה עד שמגיעה אותה טבחית מקטמר.
ציפי שלחה הודעה שהיה בה משהו מן היגון. סליחה, הייתי חייב לעשות חיקוי של הנשיא.
בקיצור, אני לא חושבת שאנחנו קהל היעד לטבחית מקסטמר.
עובדה שכן.
כמו כן, אני מתנגדת נחרצות לפרקים ראשונים שאורכם למעלה משעה, כאילו באיזה עולם.
תקשיבי, בעיקרון אמרת לעצמי, גם סדרה ספרדית, זאת אומרת, עירום יהיה פה, ועירום בהסכמה, לא עירום כמו בוודסטוק 99, אז אחד. שתיים, היא טבחית, בטח זה כאילו...
מלא אוכל.
יהיה פודפון כזה. צדעת וקצת רומן, קצת זה, אפילו זרמתי עם הקטע התקופתי. לא.
יוק.
יוק. זה פשוט שעה וחצי של ספרד במאה ה-18, מדריד.
ממש, קצת אדונים ומשרתים כזה גם.
וואו, אוקיי. Okay.
תראה, אם הייתי קל היעד, ואם הייתי בעניין של רומנים...
מי קל היעד? תגידי לי, ואיך הגעת לזה?
איך הגעתי לזה? בגלל שאני צופה באמת כל דבר בשביל לכתוב המלצות טלוויזיה, אז אלגוריתם של נטפליקס הוא מצוי בבלבלה עמוקה. הוא לא מבין. הוא לא מבין. מצד אחד הוא מציע לי דוקו, מצד שני סדרות ספרדיות.
הוא סקרן. הוא לא בינארי.
הוא לא בינארי. הוא לא מבין. אז כן, הוא זרק את זה עליי. ואמרתי, מה יש לנו כאן? סדרה ספרדית. אני מוכרחה לצפות בסדרה ספרדית. והנה, קיבלתי סדרה ספרדית שאינה כה ספרדית. זה כאילו מין דאונטאון אבי פוגש את סקאי רוחו.
כן, רק בלי סקאי רוחו ובלי דאונטאון אבי.
כן, ומה נסיים?
בואי נסיים עם המלצה לחשבון סאונד קלאוד מאוד מגניב של דיפ האוס, אבל מה זה עמוק? במצולות ההאוס הזה נמצא.
אוקיי.
קוראים לזה For Those That Know, אבל איך כותבים...
אחדים שיודעים.
משהו כזה, רק איך כותבים את ה-Know? K-N-O-E. אני לא יודע מה זו ההתחכמות הזו ולמה היא טובה.
אולי נבקש ממאזיננו שמעבר לים, אם יש להם מושג, אנחנו יוצאים פה הכי...
כן, אני לא הבנתי את משחק המילים הזה, מה שכן, יש שם די-ג'י מעולים, מי שעורך את הסדרה הזו, מחוש כל בן בואו, הבואו זה B-O-E, בן כמו בן, אידית ואני קוראים לו בן של באו. וזה פשוט ההאוס הכי טוב שיש, באמת, פעם בחודש, אז את יודעת שהוא מאוד מאוד קפדני בסטים שהוא מעלה, אבל כל סט כל כך טוב, הסלקשן הכי טוב והכי עדכני של האוס עמוק, עם יציאות לקלאסיקות כאלה שאנשים שכחו או שלא ידעו בכלל שהן קלאסיקות.
לא הכירו אותם מעולם, כמו האנשים שיושבים מולך למשל.
למשל, ממליץ מאוד.
תראה, אנחנו בבידוד, מה כבר יש לנו לעשות?
או, לרקוד, לרקוד.
בין הארבע אני אשים לו את הדיפ האוס שלך.
כן, זה שמים לחימום, הרי אני תמיד ממליץ פה לדברים שהם כאילו טיפה יותר בראש כזה, אז זה לחימום, זה נורא כיף, וגם לעבוד עם זה זה תמיד מושלם.
יאללה, בן יקר.
בן יקר גת.